אחרי שלמדנו בתאים הקודמים את ההבדל המשמעותי בין הגילוי של תורה במתן תורה לבין הגילוי שבעזרת השם יביא מלך המשיח, שההבדל הוא מאוד מהותי, שהגילוי של מתן תורה זה תורה שיורדת ומצטמצמת בגדר של אותיות, ואילו התורה שמשיח ילמד זה יהיה ברמה של ראייה באופן אחר לגמרי. ולביש את זה גם במילים, שיש הבדל האם מתגלה העדן בעצמו, העדן זה יהיה שמשיח יבוא יגלה את בחינת העדן, ואילו עכשיו זה נהר יוצא מעדן, אנחנו מקבלים את הצמצום. על זה הנקודה של המדנה. אז עכשיו על פי זה הוא מסביר עוד עניין. על פי זה יש להבין מה שאמרו רזל, על פי זה נבין על פי פנימיות משהו שחכמים אומרים, עץ הדעת חיטה איתה. חכמים אומרים שעץ הדעת טוב הרע, איזה עץ זה היה, מאיזה סוג, אז יש דעה בגמרא, חזל אומרים שזה היה חיטה. אז על פי פשט, בסדר, זה היה חיטה, אבל על פי פנימיות, הוא שואל שאלה, איך זה מסתדר לומר שעץ הדעת הייתה חיטה, מה הבעיה? וקשה, על פי סוד, הדבר הזה הוא לא מובן. למה? במקום אחר מבואר, יש מקומות בפנימיות התורה שמוסבר, שהחיטה, מושג חיטה מסמל על התורה. כתוב שחיטה זה גימטריה, חץ זה 8, תת זה 9, ועוד אי זה 5, ביחד זה 22, שזה גימטריה, היינו כ"ב אותיות התורה. יש מקומות שכתוב שהמושג חיטה זה מרמז לתורה, זה הגימטריה של התורה. הלכאורה זה לא מסתדר. אם המושג של חיטה מרמז על התורה, אז איך זה יכול להיות שאומרים שעץ הדעת זה חיטה? האם התורה אפשר לקרוא לה עץ הדעת? הרי עץ הדעת זה עץ שכולל בתוכו טוב ורע, הרי התורה כולה טוב, לא שייך בתורה חלילה עניין של רע. אז איך על פי סוד מסתדר העניין שעץ הדעת הייתה חיטה? זה מה שהוא שואל. ואיך נקראת עץ הדעת? אבל על פי מה שהסברנו קודם, העניין יובן. זאת אומרת כך. אך העניין, כמבואר במקום אחר, יש במאמר אחר שמוסבר, התורה שבכתב היא עץ חיים, ותורה שבעל פה נקראת בזוהר אילנה זה טוב ורע. יש מקום אחר שמוסבר שזה ההבדל בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. תורה שבכתב נקראת עץ חיים, הוא מזכיר את זה מיד, שתורה שבכתב נקראת עץ חיים, ותורה שבעל פה נקראת עץ הדעת, טוב ורע. מה הפשט? איך אפשר לקרוא לתורה שבעל פה עץ הדעת טוב ורע? הרי זו אותה שאלה. זה מדובר על תורה, זה מדובר על כל הגמרות וכדומה. אז הוא מסביר מיד, הוא אומר, ולא שהיא חס ושלום עץ הדעת טוב ורע. לא שחס ושלום נאמר שהתורה שבעל פה היא עץ הדעת, תורה חס ושלום, תורה כל חלק שלה היא כולה קדושה וכולה טוב, רק מה? עוד לפני שהוא מסביר רק מה, אז הוא רק מחדד את המבהיר שברור לנו שאי אפשר לומר שהתורה עצמה תיקרא עניין של טוב ורע, ברור שלא. כי תורה שבעל פה היא מלכות האצילות, תורה שבעל פה זה מבטא את ספירת המלכות של עולם האצילות, שעולם האצילות זה עולם שכולו אלוקות, אין שם אפילו מציאות, אין שם שום אפשרות של עניין חלילה של רע. דיו וגרמו אחד, אז מה שייך לומר כזה ביטוי שתורה שבעל פה זה עץ הדעת טוב ורע? אלא רצונו לומר, אלא מה הפשט? שמתלבשת לברר עץ הדעת טוב ורע. הפשט הוא שתורה שבעל פה, המושגים המדוברים בה, הם מדברים כדי לתת לנו הנחיות איך להתנהג בעולם, איך להשתמש עם דברים מסוימים כי הם תיאוריים והם קשרים והם מותרים, ואיך לדחות דברים אחרים שהם תמאים או אסורים וכדומה. זאת אומרת, עץ הדעת פירושו, כשאומרים שתורה שבעל פה נקראת עץ הדעת, לא שחלילה היא טוב ורע, אלא עניינה לרדת לעולם כזה שלנו, שאצלנו יש קליפה של טוב ורע, והתורה צריכה לרדת לרמה של הדברים הנמוכים כדי לתת לנו את ההנחיות מה טוב ומה רע, שהיא אותם דברים שהתורה מדברת עליהם, תורה שבעל פה בעיקר, שהיא קליפת נוגה. וכמו שנתבהר העניין הזה בעריכות בתניה, באיגרת הקודש, יש את הדיבור מתחיל והמשכילים יזהירו, שם מדובר על העניין הזה בהרחבה. אוקיי, אז בעצם מה הבנו? שתורה שבכתב נקראת עץ החיים, ותורה שבעל פה נקראת עץ הדעת, אבל למה היא נקראת עץ הדעת? לא חלילה היא עץ הדעת, אלא היא מתעסקת לרדת לברר את העניינים הנמוכים. אבל האמת היא שאם בגלל זה, אז גם תורה שבכתב יכולה להיקרא אותו דבר עץ הדעת. כי בסופו של דבר, כשמדובר למשל בתורה שבעל פה על דבר שהוא על בעלי חיים הקשרים ואינם קשרים. אבל מאיפה נלקח ההלכה הזו בתורה שבעל פה? מהתורה שבכתב, היא פרשת שמיני. אז בסופו של דבר, מי נותן את ההנחיות לרדת לדברים האלה? זה גם תורה שבכתב, בסופו של דבר. והנה, גם בתורה שבכתב כתיב, האמת שגם על תורה שבכתב כתוב את המושג הזה שהיא יורדת להתעסק עם עניינים נמוכים. איפה זה מרומד? כתוב בפסוק, בתוכחה, יש שם הביטוי, בשברי לכם מתי לחם. אז מה זה בשברי לכם מתי לחם? מתי לחם זה המשנת של הפרמסה, מתי לחם. ויש מצב שמשמעותו שברי לכם מתי לחם. יש איזה שברון במתי לחם. מה הפשט הפנימי של האמירה הזו? זה מסביר ככה, מתי לחם, מתי זה גם עץ. מתי זה גם משנת. מתי לחם יכול להיות משנת הפרנסה, אבל מתי זה גם ענף, זה עץ. מה זה מתי לחם, למה זה מרמז? הוא עץ חיים. הלחם זה התורה. מתי לחם זה עץ החיים. התורה היא נקראת מתי לחם. התורה היא כולה עץ החיים. מה זה בשברי לכם מתי לחם? יש מצב שהקדוש ברוך הוא לוקח את התורה, שהיא במהות שלה מה היא? עץ חיים. התורה במהות שלה היא אלוקות. מה עושה הקדוש ברוך הוא לתורה? שברי לכם מתי לחם. שובר את מתי לחם. מה שהוא שובר? הוא מוריד אותה שהיא תרד להתעסק עם... זה התורת הניגלה שאנחנו לומדים היום. מה זה מתן תורה? תורת הניגלה זה חוכמת השם. זה אלוקות, אבל מה? היא ירדה למטה כי העולם הוא כזה שיש בו חושך ויש בו קליפות, יש בו רע וצריך להתעסק עם הזיקוך של זה. אז התורה כולה היא באמת ירדה למצב של שברי לכם, מתי לכם, נכון? כמו שהוא מסביר. מתי לכם הוא היה חיים בשבירת לוחות ראשונות. ברגע שהיה חטא של עגל והלוחות נשברו, אז זה נקרא שברי לכם מתי לכם. הלוחות נשברו, המתה לחם, המתה, העץ החיים, שזה לחם של התורה, נשברה, ואז מה קרה? נשתלשלה ונתלבשה בדברים גשמיים. אז התורה ירדה, ואז המושגים, למרות שכל מילה בתורה זה אלוקות, אבל איך אנחנו מבינים עכשיו את המילים של התורה? אנחנו לא מבינים את זה כמו שמשיח יראה לנו את זה באופן של ראייה. איך אנחנו מבינים את זה עכשיו? באופן שזה ירד למטה, ירד למטה, אז על איזה מושגים זה מדבר? מילים גשמיים. ולתת לנו הנחיות בהתעסקות בעניינים הגשמיים. והיינו, שהרי כל התורה שבעל פה מקבל מתורה שבכתב. והיא ביור ופירוש התורה שבכתב. אז יוצא שמאז שבירת הלוחות, כל חלקי התורה, לא רק התורה שבעל פה, אלא גם התורה שבכתב, על מה מדובר שם, על איזה מושגים מדובר שם, עניינים גשמיים. זאת אומרת, זה בא לברר את העניינים הנמוכים. זה נקרא שברי לכם את הלכת. אבל מה שרוצה להגיד משיח, כשהוא יגלה לעתיד לבוא, מה הוא יגלה? הוא יגלה את העדן, את העץ החיים, כי אנחנו נתרומם למצב כזה שאין יותר רע בעולם, אין יותר חתומה בעולם, הכל, אז מה? כל מילה בתורה תתפרש במובן האלוקי שלה, זה כבר לא יהיה צדה, טוב ורע, זה כבר לא יהיה אותו חלק שאתה מפרש אותו כדי לדעת איך להפריד בין התמה לתאור במובן הנמוך של העניין. אותו פסוק עצמו, אתה פתאום תגלה את המשמעות האלוקית שלו, זה יהיה משמעות אחרת. ולכן, אדם הראשון לפני החטא, אדם הראשון לפני שהוא חטא בחטא עץ הדעת, אז עוד לא היה את המושג של טוב ורע, אז לכן איפה אדם הראשון היה אז? הוא היה בגן עדן. מה פירוש היה בגן עדן? איזה בחינה התגלתה לאדם הראשון? העדן. אותו בחינת עדן שמשיח יגלה לנו לעתיד לבוא, לרמה הזו היה שייך אדם הראשון לפני החטא, הוא היה בבחינת עדן, כמו שמסביר. לכן אדם הראשון לפני החטא היה למעלה מבחינה זו בבירור עץ הדעת טוב ורע. אדם הראשון לפני החטא לא היה שייך בכלל למושג הזה של בירור טוב ורע, כי לא היה מושג של רע, הוא היה לפני החטא, הוא היה כולו בגן עדן. כמו שכתוב בספר הגלגולים פרק י"ט, שאדם הראשון לפני החטא היה בחינה זו למשיח. אדם הראשון לפני החטא היה כמו מה שיהיה שמשיח יגלה לעתיד לבוא. ולמעלה ממדרגת משה, כי הרי משה מהגילה תורה שנגלית לפנינו, מה שנקרא, מה שאמר קודם בקטעים הקודמים, שעל משה נאמר, מן המים משיתיו. על משיח נאמר שהוא על פני המים, שהוא מרחפת על פני המים, על משה הוא מן המים. אז משה הוא הבחינה נמוכה, משיח, אותו דבר אדם הראשון לפני החטא, הוא בעדן, הוא למעלה, כן. והנה מדור שלו היה, איפה היה מדור של אדם הראשון לפני החטא? בגן עדן. כשאומרים בגן עדן, מה הכוונה? לא ביציאה מהעדן, אלא הוא היה בבחינה של עדן. עכשיו, נער יוצא מעדן. והיינו להמשיך בחינת עדן עצמו. ומשיח היה שייך, ואדם הראשון לפני החטא היה שייך לבחינה הזו. וזה מה שנזכה בביאת משיח. שיח יגלה לנו, אחרי שיהיה ויניף ידו על הנהר, כמו שלמדנו בעריכות עד כאן, שהוא יבטל את הבחינה הזו של הנהר, יוריד את כל העלמות והסתרים, אפילו של הבחינה של הנהר, אז מה יהיה, איזה גילוי יהיה? והוא פנימיות התורה שהתגלה לעתיד לבוא על ידי משיח, אשר זהו למעלה מבחינת אותיות, למעלה מאותיות, למעלה מאותיות המחשבה אפילו. כמרנו שהנהר זה מחשבה, ים זה היה דיבור, אז בקריאת הנהר שיהיה לעתיד לבוא, זה אפילו האלם של אותיות המחשבה גם לא יהיה, ומה יהיה? ראייה של העניין עצמו, כנל בעניין וניף ידו על הנהר. אז הוא מסיים עוד נקודה, ומכל זה יובן גם כן, עניין תנופת שתי הלחם על גבי שני הכבשים בחג השבועות. פי זה נבין גם עוד סוד, זה שבחג השבועות בבית המקדש היה קורבן מיוחד, שהיה צריך להביא שני כבשים, ביחד עם זה היה צריך להביא שני הלחם, והפסוק אומר שצריך להניף את שתי הלחם על גבי שני הכבשים. מה הפעולה הזו אומרת, מה המשמעות שלה? זמנו הרי בעריכות, באות הזו קודם, פעם קודמת, שיש בחינה שנקראת רחמים. אמרנו שיש רחמים של יעקב, שזה רחמים של אצילות, יש רחמים של השבטים, שזה רחמים של בריאה. אם יש את הרחמים של בריאה, אז על מי הרחמים אמרנו? על נשמה שיורדת למטה. אם יש את הרחמים של יעקב, אמרנו על מי הרחמים? אפילו על עולמות בריאה יצירה עצייה. כשמתגלים הרחמים העליונים של יעקב, אז מה מענה, איך מרגיעים את הרחמנות על העולמות? מגלים את העדן, מגלים את תפילת משיח, זה מה שלמדנו. על פי הנקודה הזו יסביר את הנושא של הכבשים. ובהקדים שכבשים, ידוע, כתוב גם במקומות אחרים, שכבשים זה בחינת רחמים. כי הקולות, הקול של הצון, הוא גם קול שמעורר רחמים, כן, זה קול כזה מאוד, לא קול תקיף, קול מאוד, בגשמיות פשוט, הקול שלהם הוא כזה מאוד רך. אז לכן הוא מסמן מבחינה רוחנית המושג של רחמים. מה זה שתי הלחם שמניפים על הכבשים? אז הוא אומר כך. כי שתי הלחם, למה צריך שתי לחם בחג השבועות? אם לחם אמרנו קודם מרמז על התורה, אז מה זה שתי הלחם? היינו תורה שבכתב, תורה שבעל פה. והכבשים, מה מרמז הכבשים? הם בחינת רחמים. שרחמים זה מידתו של יעקב. אז באים ואומרים בחג השבועות, שמה יש? יש שני כבשים, זה בחינת יעקב, בחינת הרחמים, ואז מה יקרה אם יש רחמים? אמרנו, אם מתעורר העניין של הרחמים, אז איך מתקנים את זה? איך מרגיעים את זה? מתגלה עדן. מתגלה עד התורה, מניפים את התורה, שתי הלחם מניפים, תהיינו מתגלה התורה כפי שהיא, תורתו של משיח. זה הפעולה שעושים בחג השבועות. חג השבועות זה כחג מתן תורה, אבל מתן תורה זה היה התורה ברמה הראשונה. ומשיח יגלה את העדן, זה הפעולה הרוחנית של הנפת שתי הלחם על שני הכבשים. שעל די המשכת רחמים האלו, ממשיכים גילוי התורה שהיא בחינת לחם. וכמו שכתוב, זה גם מרומז, שהקדוש ברוך אמר לעם ישראל, כשהוציא אותם ממצרים, כדי לתת עליהם תורה, מה כתוב? ועשה אתכם על כנפי נשרים. אמר, למה דווקא נשרים? כי כתוב שגם הנשר, כתוב שהוא מרחם על בניו, על גוזליו, כן? שהוא בחינת רחמים. ועל ידי זה ואביא אתכם אליי. ואומנם, נופת הלחם והכבשים, אומר, ההבדל הוא שביציאת מצרים, שהיה כתוב, ועשה אתכם על כנפי נשרים, לאן הוא הוביל אותם? למתן תורה. מתן תורה היה תורה נגלית. אבל העתיד לבוא, מרמז העניין של הנופת שתי הלחם, למה שיהיה תורתו של משיח. אמנם נופת הלחם והכבשים, היינו להעלות התורה שבחינת לחם חיטה, ולקושרה ולחברה באור אינסוף ברוך הוא, בחינת עדן העליון ממש. וכן, להעלות הרחמים של האבות, למקורם ושורשן. מה זה מקורם ושורשם של הרחמים? בחינת רחמים גדולים, שזה הגילוי של תורה, שאפילו למעלה מבחינת האבות, שזה עדן, שזה מה שלמדנו בעריכות עד כאן. ולכן יש י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן, כנגד י"ג מידות הרחמים, כי בעצם זה היינו הך, איזה רחמים? תלוי. בהתחלה היה גילוי של הרחמים הנמוכים, אז מזה באה התורה הנגלת. בעתיד לבוא היה גילוי של הרחמים העליונים, וזה גילוי בחינת העדן.